לכם אהבה ידע אמרה ברבותיי, השיר הזה נמסר לזכות רבי דרור דוד בן שרה, רבי בועז סגי בן נעמי, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. אנחנו לומדים את הספר אורות, פרקים אורות ישראל, פרק א'. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה, ובעולם הזה נשבע תמצית זו באומה ישראלית ממש בחומריותה ורוחניותה, בתולדותה ואמונתה. וההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלי של ההיסטוריה הכללית, ואין לך תנועה בעולם בכל העמים כולם שלא תמצא דוגמתה בישראל, ואמונתה היא תמצית המסולת בי והמקור המשפיע את הטוב והאידיאליות לאמונות כולן, וממילא הכוח המבקר את כל המושגים האמוניים, עד שיביאים למדרגת שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, ואלוקייך קדוש ישראל אלוהי כל הארץ יקרא. נסביר. במציאות ישנן, על פי הביאור לאורות ישראל, ישנן מדרגות רבות. בצומח ישנם כוחות חיים גדולים יותר מאשר בדומם, בחי ישנם כוחות חיים עוד יותר גדולים, ומעל לכולל יש לבני אדם ערך מוסרי, צלם אלוקים. וגם אצל בני אדם יש מדרגות, יש שם למעט ממנו יפת, ויש גם חם למדת מכולם, ביום ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו, ויום ברוך השם אלוקי שם, ויחנן עבד למו, יפת אלוהים ליפת, וישכון בעלי שם, ויחנן עבד למו. אז האדם הוא תמצית כל ההוויה כולה. אז בפרטים כאלו ואחרים, יש בעלי חיים שהם טובים יותר, הצ'יטה מהיר יותר, הכלב שומע טוב יותר, ציפורים יכולים לעוף. ודאי נכון, יש תכונות מסוימות, אבל בכללי האדם הוא התמצית של כל ההוויה כולה. יש לנו את כל הכישרונות, אנחנו אפילו קופצים, רק לא נשארים באוויר. אז הדגים שוחים טוב יותר, גם אנחנו שוחים, הם עושים את זה יותר טוב, אבל בכללי האדם הוא תמצית, מקפל בתוכו את כל הכישרונות של כל ההוויה כולה. ובקרב העמים יש גם עם מרכזי, לב האנושות כולה. כנסת ישראל, שזו נשמת האומה הישראלית, היא תמצית ההוויה כולה, מרכזת בקרבה את הכל. כנסת זה מלשון אסיפה וכינוס. כנסת ישראל היא נשמת האומה. כתוב בכוזרי, כי הנה השכינה הייתה בישראל בבחינת רוח חיים שבגוף האדם. היא התוכן הפנימי הנצחי של עם ישראל לדורותיו. האומה זה רק לא, זה לא רק סכום היחידים, יש בה מכנה פנימי המשותף לכולם, מלכד את כולם לכדי אומה אחת. יש לה אופי ייחודי, גניוס לאומי, דפוסי התנהגות מיוחדים, כישרונות פרטיקולריים, יש להם ערך אלוהי מיוחד. היו שני גיסים שהרב צבי יהודה קוק היה מזכיר, משה לצרוס וחיים שטיינטל. משה לצרוס, שחיים מתף קוף פי דלת עד תף רש סמך גמל 1903, נפטר. הוא היה חוקר, מבקר ופילוסוף, ושימש כפרופסור באוניברסיטאות ברלין וברן ויחזקאל. שטיינטל, חיים יחזקאל, היה בעל שם עולמי בחקר לשונות. אמנם היה חופשי בדעותיו וכן ביחסו לכתבי הקודש, אבל בסוף ימיו התחרט ושב לכבד את דת ישראל, ואמר יסוד החינוך הוא אלוקינו ואלוקי אבותינו. שני הגיסים יחד יצרו ענף חדש בתורת הנפש, שהוא חקירת תכונת רוח העמים, שהם כינוהו פסיכולוגיית העמים. בגרמנית, וולקר פסיכולוגי, זאת אומרת, וולק זה עם, ופסיכולוגי זה הפסיכולוגיה של העמים. בייחוד בדורות האחרונים התפתחו המדעים בשכלול גדול ביחס לפסיכולוגיה, וכלו לא רק את הפסיכולוגיה של האדם היחידי, אלא גם את הפסיכולוגיה הציבורית, הפסיכולוגיה של העמים. באופן מיוחד עסקו בזה שני יהודים בברלין מאותה משפחה לצרוס וגיסו שטיינטל. אומר רב צבי יהודה, בזמן האחרון התפתחה הפסיכולוגיה של האומות, שני יהודים הם שביססו אותה לפני כמאה שנה, משה לצרוס וגיסו שטיינטל. עכשיו הפסיכולוגיה הציבורית העוסקת בבירור האופי, התכונות והגוונים המיוחדים לכל עם, היא בימינו מדע ידוע מקובל. אמת זו אינה חדשה אצלנו, והדברים כבר היו ידועים לנו בדורות קדמונים. לכן חז"ל אמרו, שר האומה, מלאך האומה, נשמת האומה, כוונה לפסיכולוגיה של האומה. בין היתר, הרמב"ן בפירושו על התורה, י"ח כ"ה, כותב כי השם הנכבד ברא הכל, ושם כוח התחתונים בעליונים, ונתן על כל עם ועם בארצותם לגויהם כוכב ומזל ידוע, כאשר נודע בצטגנינות, וזה שאמר אשר חלק השם לוקח אותם לכל העמים, דברים ד' י"ט, כי חלק לכולם מזלות בשמיים, וגבוהים עליהם מלאכי עליון, נתנם להיותם שרים עליהם, כעניין שכתוב ושר מלכות פרס עומד לנגדי. הוא כתוב והנה שר יוון בא, זה בדניאל פרק י', ונקראים מלאכים כתכתיב אני נותרתי שם עצם מלכי פרס, זאת אומרת השר שלהם, המזל שלהם. הרמח"ל בדרך השם בחלק שני פרק אבי ספחת כותב הנה בשעה שנחלק העולם כך שם הקדוש ברוך הוא 70 פקידים מסוג המלאכי שהיו הם הממונים על אומות כולם ומשקיפים עליהם ומשקיחים על ענייניהם והוא יתברך שמו לא ישגיח עליהם אלא בהשגחה כללית והשר הוא ישגיח עליהם בהשגחה פרטית בכוח שמסר לו אדון ברוך הוא על זה והדבר זה נאמר רק אתכם ידעתי מקום משפחות האדמה שיש לנו יחס מיוחד לקדוש ברוך הוא ממשיך הרב ואומר ובעולם הזה נשפע תמצית זו באומה ישראלית ממש אומה ישראלית הקונקרטית בחומריותה ורוחניותה בתולדותה כלומר בהיסטוריה הישראלית המיוחדת שלה גם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להינחם אבל האומות הן באמת נעלמות בסוף אנחנו נשארים לנצח וגם באמונתה, זאת אומרת, האמונה שלנו זה תמצית של כל אמונה, זה העיקר, זה היסוד של כל האמונה, של כל האמונה האמיתית. והדתות האחרות יונקות מדת ישראל, במיוחד נצרות ואסלאם. גם שאר האומות, שאר הדתות ינקו מתורת ישראל יצא לאור בשנת תפריש עין גימל מאמרו של בר טוביה גלות בבל על ההשפעה של העם היהודי על היהדות על הדתות האחרות גם אפשר לראות את זה היום באינטרנט אז אנחנו תמצית של כל האמונות כולם התורה מצווה אותנו ללמוד היסטוריה, להתבונן בכל המאורעות בתוך מבט של אמונה, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. אלא שאין הכוונה ללימוד היסטוריה במובן הקטן והמצומצם של זכירת מאורעות כאלו ואחרים. מרן הרב זצ"ל היה קורא לזה עמל תאריכי. או, אתה זוכר את התאריך הזה, מתי זה קרה ומתי זה קרה? זה באגרות הראייה בחלק א' ועמוד רשת את זין. אנחנו רוצים את ההיסטוריזופיה, הפילוסופיה של ההיסטוריה לראות את יד השם מכוונת במובן הגדול של מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור כדי לראות איך השם מושל בכל הדורות ומקדם את העולם לתכליתו הגדולה והנעדרה וכיצד האנושות כולה הולכת ומתפתחת הולכת ומתקדמת קוק היה כותב את המילה היסטוריה, לא עם תת, עם תף. היסטוריה, הסתרקה. הקדוש ברוך הוא מסתתר בתוך ההיסטוריה. כותב הרב בעין היה, מסכת ברכות בחלק ב' בעמוד 364. הכלל המקיף את ההיסטוריה הארוכה, הרואה בראייה גמורה את כל מעשי השם הגדול אשר הפליא לעשות, חולי עם כל המון הדברים הנפלאים, כל הניסים והנפלות וכל הסיבות והמסובבים, שהשתלשלו מראש מקדם האורחים בחוכמה נפלאה והשכחה המצומה שאין להעלים עין ממנו אפילו לרגע לראות את יד השם בכל שלשלת ההיסטוריה. פעם סיפר רב אריה קוסטינר שהגיע לרב הנזיר, הוא שאל אותו, הרב, מה אתה עוסק? הוא אמר, אני מורה להיסטוריה. אמר לו הרב הנזיר, לא, אתה לא מורה, אתה רם, אתה מגיד שיעור. היסטוריה זו תורה, צריך ללמוד היסטוריה עם הרבה אמונה. וההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלי של ההיסטוריה הכללית, זה מרכז ההיסטוריה הכללית. אנחנו תמיד במרכז, אם נלמד היסטוריה, איך היהודים תמיד מופיעים בכל המקומות החשובים. ואין לך תנועה בעולם בכל העמים כולם שלא תמצא דוגמתה בישראל. כל ההשקפות, כל הטוב שתמצא בעולם, תמצא באומה ישראלית, כל האידיאלים הטובים. ואמונתה היא תמצית המסולת, מלשון סולת נקייה. התמצית המסולת, המזוקקת, והמקור המשפיע את הטוב ואידיאליות לאמונות כולם. מקור הטוב ואידיאלים שאמונות כולם, נובע מאמונת ישראל, וממילא הכוח המבקר את כל המסוגים האמוניים. אמונת ישראל מבקרת את כל המושגים האמוניים שבדתות השונות, עד שיביאם למדרגת שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, להביא את כולם לעבוד השם על פי הפסוק בצפניה, כי אז הפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעבדו שכם אחד. ואלוהייך קדוש ישראל, עכשיו לעת עתה הוא רק קדוש ישראל, אבל לעתיד לבוא אלוהי כל הארץ יקרא, על פי הפסוק בישעיהו נ"ד, כי בוא עלייך עושייך השם צבאות שמו, וגואלך קדוש ישראל, אלוהי כל הארץ יקרא. אז הרב נוסך משמעות חדשה לפסוק. קודם זה בוא עלייך עושייך השם צבאות שמו, וגואלך קדוש ישראל, ובסוף אלוהי כל הארץ יקרא, לעתיד לבוא. הרב, יש תמיד הברקות בפסוקים שרואים את הפסוק באור חדש. ככה בדרך כלל הוא מסיים את המאמרים שלו, פסוק אחד שמקפל את כל המאמר, משהו מדהים. משיך הרב בעוד ב', כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. בבריאת העולם כתוב ויהי אור, ויום אלוקים יהי אור ויהי אור. ומאז האור האלוהי לאט לאט מתגלה בתחתיות הארץ, מופיע בדורות, וכנסת ישראל הוא הגילוי הרוחני, היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. כמו שנאמר, הוא נתנך השם אלוקיך עליון על כל גויי הארץ, ולתיתך עליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה לשם ולתפארת, ולהיותך עם קדוש לשם אלוקיך כאשר דיבר, אשר אנחנו לב האנושות כולה, שכותב הכוזרי, ואשרי עולם שאומה זו בתוכה, רבי חיים בן עטר, אור חיים הקדוש בפירושו לשמות. כשם שאין להתפלא על אשר במוח ובלב ישנם גילויי חיים כאלה, שדוגמתם אין אנו מוצאים בכל הגבייה כולה, כמו שאין להתפלא על גילויי חיים שבמוח ולב, שהם הרבה יותר עליונים מאשר גילויי החיים שביתר האיברים, כן, אין להתפלא על גילויי החיים של הפליאות הניסים, הגילויי החיים שבעם ישראל. כי אין אומה שהשפיע על אנושות כמו עם ישראל. אין עם שהחזיק מעמד אחרי כל האיסורים במשך אלפי שנים. כל ההיסטוריה שלנו זה נס אחד גדול. הסופר סמואל לנגהורן קלמנס מי זה סמואל לנגהורן קלמנס? זה מארק טוויין, ידוע יותר בשם העת שלו מארק טוויין, כותב בקטע מפורסם, אם להאמין לסטטיסטיקה מאבין יהודים אחוז אחד בובד מספר אוכלוסי עולם, זה מעלה על דעתנו מעין ערפילית של אבק כוכבים שעבד בנוגעו של שביל החלב. היה זה טבעי איפה לא היינו שומעים עליהם אלא לעתים רחוקות, אבל אנחנו שומעים עליהם ושומעים עליהם תמיד. העם היהודי נכבד עלי אדמות לא פחות מכל עם אחר. הוא ערך קרב מפליא בעולם הזה בכל התקופות, ונלחם בידיים כפותות מאחורי גבו, והוא רשאי לתגעות על כך, ועלינו לסלוח לו על גבתו זו. המצרים, הבבליים, הפרסיים קמו ומלאו את האדמה בקולות רועשים באדר ותפארת. לאחר מכן נבלו, הפכו למשהו מעולם הדמיונות וניגוזו. אחריהם באו היוונים והרומאים, הקימו שעון גדול, וגם הם חלפו על חוליהם. גם עמים אחרים התעוררו לפתע, הרימו את אבוקתם המהירה לתקופת מה, אבל היא כבתה עד מהירה, וכעת או שהם מצויים באור בין ארבעים או שנעלמו כלא היו. היהודי ראה את כולם, ניצח את כולם, וכעת הינו מה שהיה תמיד. אינו מגלה לא את נבנות ולא מחושי זקנה, לא את שישות איברים ולא את מתות כוחותיו, ואף נפשו העירה הפעילה ובעלת היוזמה לא נתקעתה. כולם הם בני תמותה מחוץ ליהודי. עמי הגבורה חלפו ואינם עוד, ורק הוא היהודי נשאר. ואז הוא מסיים בשאלה מנסרת בחללו של עולם, מהו סוד נצחיותו של העם היהודי? הסוד כמובן, עם זו יצרתי לי תהילתי יספר, קדוש ברוך הוא. ממשיך הרב, הנבואה, אנחנו עם של נביאים, הרבה נביאים עמדו להם לישראל כפליים כיוצאי מצרים, כתוב בגמרא. ולמת הגויים, שרצלם יש אוסף של קשקושים ובלבולים הנוצרים כתוצאה מכניסה למצב של טרנס ושל אקסטאזה, אבל נביאים אמיתיים אין להם. תסתכל בספר של ויליאם ג'יימס, החוויה הדתית לסוגיה, אבל זה לא עושה, אין שום עם של, שהם עם של נביאים. רוח הקודש במעלתו העליונה, תמיד הייתה אצלנו רוח הקודש, והתקווה הנצחית, רק נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כמו שכתוב בנביא. הניצחון על כל מפגע, ויוותר יעקב לבדו, ויבג ישימו עד עלות השחר, ויער כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב ביבקו עמו. ועניין כי מורה כולו רומז לדורותיו, ויש דורות אחרים שעשו עמנו כזה ויותר רע מזה, וכל סברנו ועבר עלינו, כמו שכתוב ויבוא יעקב שלם, כך כותב הרמב"ן בפירושו, שזה רמז לעם ישראל, מה שעברנו בסוף ניצחנו, בסוף יבוא יעקב שלם, שהם אותם גילויי חיים מתגלים בצורה עליונה מפליאה את כל לב הוגה וכל מוח חושב. כנסת ישראל היא גילוי זרוע השם בעולם, יד השם בהוויה, בבניין הלאומים. זאת אומרת, בפעולה האלוהית שבקרב העמים, באנחל עליון גויים באפרידי ובני אדם, יצא בגולות עמים. הקדוש ברוך הוא חילק את האנושות כולה לעמים. הוא עשה זאת למספר בני ישראל, בשביל בני ישראל, לעומת בני ישראל. רבנו עבדיה הספורנו כותב בשביל בני ישראל. הרב צבי יהודה כותב בויקרא לעומת בני ישראל, הוא כותב שם ההיקף מקביל לנקודה שבמרכז. פסוק זה מתאר בסקירה היסטורית של מאות ואלפי שנים את התפרטות האנושות לעמים מסביב לנקודה מרכזית עולמית אחת, שהיא לב האומות כלשון ספר הכוזרי. לכל בניין יש ערך פנימי למספר בני ישראל. באמצע התמונה השלמה של העולם הפיזיקלי וההיסטורי יש נקודה מרכזית עמוקה ובולטת. בתוך כל השפע עצום של התגלות הבורא בנברים שבשמיים בארץ לכל גווניהם, יש משהו פנימי מרכזי שנותן ערך לכל הבניין כולו בצורה בולטת. בניין אדם בעולם בשלמותו שייך לעניין אלוהי אחד, למספר בני ישראל. כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו, מפני שעם ישראל הוא חלק אלוקיים ממעל, המופיע בצורה לאומית, כל כך מחובר, אומר הרב, הוא רוח ישראל ברוח אלוקים. בגלל שאנחנו חלק אלוקי ממעל, אז כל האנושות סביבנו. מכיוון שכנסת ישראל היא הגילוי העליון של הופעה אלוקית בצורה לאומית, לכן יש לה, זאת אומרת לכנסת ישראל, בוודאי יחס גדול עם כל מה שיותר נשגב ונערץ קדוש ומרומם במצוי כולו בכל היקפו הגשמי והרוחני. באופן אחר אי אפשר לחשוב. זהו אם כן, עם ישראל, אנחנו מרכז האנושות כולה. אנחנו הלב והמוח שבה. אנחנו התמצית האידיאלית שלה. אנחנו השיא הרוחני העליון שבה. כמו שכתב הרב בקטע הזה. ממשיך הרב בעוד ג' אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים. כוללת היא את הכל, והכל מיוסד על כלות נפשה לאלוהים, על הרגשתה את המתק ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה, בכל יפעת תענוגיו, והתשוקה לאלוהות בהתלהבות נפש אמיתית מתגלה היא, בכל פינותיה מתגלה בעולם בתורה ובמצוות, מתגלה במוסר ובמידות, מתגלה בתעלות הנפשית, בשירה פנימית, בקדושת החיים, בצמאון אין חקר, קלטה נפשי לכל חיי. פסוק בתהילים. מתגלה במסירות נפש תדירית, בנשיאת עול, גלות מאהבה, רק שלא לזנוח את סדר חיים המעשים הרוחניים שהרוע האלוהית, מדבקת על ידם בקרבה, גבורת רם זו, היא המביאה לה באחרית הימים את הישועה המוחלטת, ומזרה לישראל יקבצנו ושמרו כרוע עדרו. פסוק בירמיהו למד א' ת'. אנחנו נסביר. כל עם מהווה גוון מיוחד של צלם אלוקים. בראשית א' ח' ז'. בכל עם יש כישרונות מיוחדים. יש עם המוכשר בסדר בארגון, יש עם מוכשר בחריצות ובמרץ, יש עם עדין יותר, יש עם אמיץ יותר, יש חריף. כל אחד יש עם של מוכשר ביושר, הכנסת אורחים. מה מציין את כנסת ישראל? מה הפסיכולוגיה של כנסת ישראל? כיצד נגדיר אותה? עונה הרב על השאלה הזאת, אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים. למה? מפני שהיא כוללת הכל. עשיו הרשע אמר, יש לי כל. יעקב אמר, יש לי רב. הרבה. אבל יש לנו את כל, והשם ברכת אברהם בכל. יצחק אבינו, ואכל מכל. יעקב אבינו, יש לי כל. בכל מכל כל, אברהם יצחק ויעקב. שרואים בברכת המזון. אנחנו התמצית של כולם, אנחנו כל... יש לנו ישראל בתור התמצית שלנו, אישיות כולה, ומקבצים בקרבם את סגולת כל העמים כולם, כותב הרב באורות עמוד קופלמד. והכל מיוסל על כלות נפשה לאלוקים, על הרגשתה את המתק ותנוע מהיום בכל עומק נשמתה, בכל יפעת תענוגיה. מאיפה זה נובע שאנחנו התמצית של הכל? כי יש לנו שאיפה לאלוקות, להתדבק בשם. נכון שיש אתאיסטים בעם ישראל, אבל הרב מסביר שהכפירה שלהם נובעת מכך שאינם מוכנים להסתפק במושגים האמוניים הקטנים והילדותיים. אם הם יהיו עולים גבוה יותר, היו מאמינים, אבל לא רוצים להגיע לשם, משום מה. היום יש גם את השאיפה, המשיכה היצרית, אבל זה לא הזמן עכשיו לדבר על הכפירה. אנחנו עכשיו מדברים על עם ישראל, על האמונה. ואיך בא לידי ביטוי שהכל מיוסד על כלות נפשה לאלוקים? והתשוקה לאלוהות בהתלהבות נפש אמיתית מתגלה היא בכל פינותיה. איפה זה בא לידי ביטוי? בהרבה אופנים. תורה ומצוות, זה מתגלה במוסר ובמידות, בהתעלות נפשית. יש לנו חזונות אידיאלים נעלים, בשירה פנימית. יש לנו השקפת עולם עליונה, כותב הרב, והקדמה לסידור עולת ראייה, עמוד י' ג'. כל ההוויה כולה למקור חייה היא הורגת. כל צמח וכל שיח, כל גרגן חול וכל רגע באדמה, כל אשר בו חיים נגלים וכל אשר בו חיים כמוסים, כל קטני היצירה וכל גדוליה, שחקי מעל ושרפי קודש, כל הפרטיות שבכל יש וכל כללותו, הכל הומה, שואף, הורג ושוקק לחמדת שלמות מקורו עליון החי הקדוש התור והכביר. זאת אומרת, הכל שואף למעלה, כל היצירה שואפת להידבק בשם. אז רואים בכנסת ישראל במיוחד את השירה הפנימית. שירה זה משהו שהפה לא יכול לבטא, זה הביטוי העליון של האדם. כשראו את קריאת ים סוף שרו. בקדושת החיים, אנחנו לא מואסים בחיים, אנחנו מקדשים את החיים, אנחנו מתחתנים, אוכלים, שותים, שמחים, רוקדים, צוחקים, מקדשים את החיים. בצמאון אין חקר, קלטה נפשי לכל חיי, מה שכתוב בתהילים, תפילה לאל חיי, מתגלה במסירות נפש תדירית עבור התורה והמצוות ועבור העם והארץ. אנחנו נושאים את עול הגלות מאהבה, כאשר למרות הקשיים הרבים שבגלות, בכל זאת אנחנו לא ממרים את הדת, אנחנו לא מתבוללים, רק לא שלא לזנוח את סדר חיים מעשים והרוחנים שהאור האלוהית מדבק את העידן בקרבה. אנחנו לא מזניחים את סדר החיים המעשיים, חיים המעשיים הפרקטיים וגם הרוחניים היותר גבוהים, שהאור האלוהית מדבקת על ידם בקרבה. אלו הם ההתנוצצויות שונות של הדבקות הפנימית הדירית שלנו בשם. כל השטחים והתחומים אנחנו מודעים לזה, הם לא מודעים לזה, הנשמה שלנו מודעת לזה. גבורת רם זו פיוב, פסוק פיוב, חפף יותר. הגדלות העצומה הזו של כלות נפש לאלוקים, היא המביאה לה באחרית הימים את הישועה המוחלטת. מניין לנו הביטחון והאמונה שהניבשה באחרית הימים? התשובה היא, נסתכל בכוחות הפנימיים שלנו, וזה יחזק את האמונה שמשיח בו תבוא. ואז הרב כדרכו מסיים בפסוק, ומזרי ישראל יקבצנו. מזרי זה עניין פיזור, כמו בפסוק וזריתים לכל רוח בירמיהו ממתת למד בית, כך מפרש המצודות שם. ומזרי ישראל יקבצנו, הפזורים בישראל יקבץ השם בעצמו, אשר פיזר אותם הוא בעצמו יקבצנו, מסביר המלבים שם. ושמרו כי רואה עדרו, שוב פסוק בירמיה עולם עד א' ת', כי רואה השומר את העדר שהוא שלו, לא עדר של אחרים, שישגיח על כל אחד מן הצון בל ייפקד. זאת אומרת, מכיוון שיש לנו את הכלות נפש לשם, את השתשוקה, את הצמאון לאל חי, אז הקדוש ברוך הוא בעצמו יקבץ אותנו אחד אחד. כי אנחנו כעם תמצית כל האנושות, וכל יחיד ויחיד מקפל בתוכו את הישראליות הזו. ולכן הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו מזרי ישראל, הוא יקבצנו. הוא שמרו, כי רואה השומר את העדר שהוא שלו. הוא שמרו כי רואה עדרו. הקדוש ברוך הוא לא ישכח אף יהודי כשהוא יקבץ את הגלויות. נו, למדנו פה דברים כדרך הרב זצ"ל, נשגבים, ויש לי הכרת הטוב מיוחדת שלמדתם איתי. ואם יש דברים לא מובנים, אולי בשפה, אולי בתוכן, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר כדי שאוכל לנסות להסביר כמיטב יכולתי. מרצון שנזכה כולנו להידבק בשורש שלנו, לממש את היכולות הרוחניות והחומריות שלנו, ונזכה ממש בקרוב כי אם דברי הפסוק, ומזרי ישראל יקבצנו, ושמרו, כרואה עדרו, אמן ואמן. שלום עליכם, אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.